אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום, כאן איזימן, וגם עכשיו בדקות האלה שעומדות לרשותי ב-SBS בעברית, אני אחזיר אתכם לאחור לאירועים שהתרחשו השבוע לפני. כן, לפני שנים על פני לוחות השנה, ובדרך כלל במאה ה-20, שהותירה הקלטות ועדויות קוליות מתוך אותן התרחשויות, גדולות וקטנות, שנכנסו לספרי ההיסטוריה פה ושם. אין ספק, הן גם שינו את פני העולם, עובדה אחרת אולי לא היינו זוכים אותן, או מוצאים מקום להזכיר אותן עכשיו. נצא לדרך, כמו תמיד, הדרך לאחור. בתחילה אני מבקש להתעכב לדקות אחדות באחד האירועים הגדולים בארצות הברית, השבוע בשנת 1930, כאשר החלו העבודות לבניית סכר הובר על נהר הקולורדו, אחד ממפעלי התשתית הענקיים, שהייתה לו חשיבות לא רק לחקלאות, אלא לכלכלה, כי הוא סיפק מקומות עבודה בתקופת השפל הכלכלי הגדול שפקד את העולם ואת ארצות הברית בסוף שנות ה-20. הנה תיאור קצר של ראשית העבודות מתוך סרט מטעם ממשלת ארצות הברית, שהוקרן אז בבתי הקולנוע, ובו הוצגו התוכנית, הוצג החזון שנראה אז חלום.
For untold centuries, the turbid waters of the Colorado River battered their way through the forbidding canyons of its 1700-mile course, traversing the arid southwest, for the most part little known except to the native Indians and a few parties of intrepid explorers, draining a vast region of mountain and desert, entering seven of the largest western states, it poured its waters southward into the Gulf of California, carrying into its delta a tremendous volume of silt, and periodically overflowing the prosperous towns and rich agricultural districts near its mouth with devastating floods. From the time of its discovery, it remained a challenge to engineers who sought to control it. Until the enactment in 1928 of the Boulder Canyon Project Act, authorizing the construction of Boulder Dam. In Black Canyon, where the Colorado River forms the boundary between Nevada and Arizona, in the very heart of the great desert of the Southwest, the United States Department of the Interior, through its Bureau of Reclamation, was directed to proceed with the construction of this mightiest of dams.
הסכר שמענו דרש תכנון רב, ובתחילת הדרך הוא נקרא סכר בולדר, מכיוון שתוכנן להיבנות בקניון בולדר. את השם סכר הובר העניק לו הקונגרס האמריקני רק ב-30 באפריל 1947, 17 שנים אחרי שהחלו העבודות, בין היתר משום שהנשיא הובר תמך באופן נלהב בבניית סכר בטון גבוה מעל נהר הקולורדו. סכר שישלוט בזרימת מי הנהר, יספק מי השקייה לאדמות המעובדות הסמוכות, ויאפשר הספקה מבוקרת של מים לאזורים היבשים שבדרום קליפורניה.
Highways were pushed across the desert. Railroad lines thrust their ribbons of steel through the sagebrush and cactus. And transmission lines for construction power were brought hundreds of miles across the heat-stricken wastelands of the southern Nevada desert. Every section of the country was called upon to contribute to the staggering quantity and wide diversity of materials required. Thousands of tons of steel, millions of barrels of cement, machinery, gasoline and oil by the thousands of gallons, tools, building materials, all these and much more were concentrated at the site of operations in an endless stream.
ושמענו מכל ארצות הברית הובאו כלי עבודה ואלפי טונות של מלט, הוקמה עיר שתאכלס את כל אלפי הפועלים אשר גויסו למטרת העבודות. בהמשך הסרט ששמענו מעט מפס הקול שלו, הוצגו כנסיות שהוקמו באזור, ועוד מה שהם כינו facilities למען הפועלים שיגורו שם בעת הקמת הסכר הענק. בניית הסכר החלה כאמור השבוע בשנת 1930, לפני 95 שנים בדיוק, ויציקת הבטון האחרונה בוצעה בשנת 1935. הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט חנך את הסכר ב-30 בספטמבר 1935, כלומר 5 שנים אחרי שהחלו העבודות, אבל הגנרטורים שיצרו חשמל נכנסו לפעולה רק שנה אחר כך. שנים רבות היה הסכר הזה הגדול ביותר בעולם. ננוע מכאן על פני לוחות השנה ונעצור בשבוע הזה בשנת 1956. השבוע לפני 69 שנים נבחר גמאל עבדל נאצר לנשיא מצרים. נאצר שהוביל את מהפכת הקצינים החופשיים ב-1952, ושנתיים אחר כך הדיח את הגנרל נגיב והיה לשליט הלא רשמי של מצרים, עשה השבוע בשנת 56 את הצעד הנוסף, הוא נבחר כמועמד יחיד לנשיא המדינה. יומן קולנוע קצר תיאר את היום הזה.
This kind of thing is almost a daily occurrence in Egypt these days, a scene that typifies the national rejoicing over the so-called liberation. Colonel Nasser, Egyptian leader and hero of the moment, is mobbed as he tries to make his way through Port Said. The occasion? Well, that was simply to hoist the Egyptian flag over the former Navy House. Colonel Nasser had decided to do that in person.
Nasser, נשיא מצרים, השבוע בשנת 1956, ועד למותו 14 שנים אחר כך. מכאן על אירוע שפתח קריירה סוחפת ומוצלחת אחת הגדולות בעולם הרוקנרול של אומן ענק, אלוויס פרסלי. השבוע בשנת 1954 הוא נכנס לאולפני סן בממפיס, טנסי, והקליט את השיר הראשון, That's All Right. וברגע שהסתיימה הקלטה היה ברור לנוכחים באולפן שלא רק נולד כוכב גדול, אלא החל עידן. מישהו אחר כתב אז, החלה מהפכת הרוקנרול. שיר קצר, דקה אחת וחמישים ושמונה שניות, אבל, כך אמרו אז, דקה אחת וחמישים ושמונה שניות היסטוריות.
Well, mama, she done told me, papa done told me too, son, that guy you fooling with, she ain't all good for you, but that's all right.
אלוויס פרסלי, השיר הראשון שסימל את פריצת הדרך של נהג מסעית ממפיס אל הבימות של הרוקנרול. ואצלנו בישראל גם כן בעולם המוזיקה, השבוע בשנת 1967, קצת פחות משבועיים לאחר תום מלחמת ששת הימים, הופיע נעמי שמר לפני חיילים בסדיר ובמילואים. את ההופעה הזאת הקליטו טכנאי קול ישראל, וזאת הייתה הפעם הראשונה המוקלטת שבה נעמי שמר הוסיפה את הבית הנוסף לשיר ירושלים של זהב, השיר שכבש את כולנו באותם הימים.
חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה.
רגע אחד, תראו, זה אני שצריכה למחול לכם כף, כי לשנות שיר זה הרבה יותר קל מה שלשנות עיר.
נעמי שמר, הפעם הראשונה מוקלטת שבה היא שרה את הבית הנוסף בשיר ירושלים של זהב, בית מעודכן אחרי תוצאות של מלחמת ששת הימים, וזה היה השבוע לפני 58 שנים. השבוע בשנת 1969, אני מדלג עכשיו שנתיים קדימה, החלו הופעות הבכורה של להקה ישראלית חדשה, להקת פיקוד דיזנגוף, להקה שהורכבה מבוגרי להקות צבאיות, בעיקר להקת הנחל וצוות ההווי של הנחל, שהיו אז הכי פופולריים מכל הלהקות. והם הביאו אל הבימות האזרחיות שירים ומערכונים מעט בסגנון שרווח אז באותן להקות צבאיות. בין היתר היו שם צילה דגן, ססי קשת, מוטי פליישר, אריה מוסקונה ויהודה ברקן. המנהל המוזיקלי והמעבד היה יאיר רוזנבלום, השם החם והמוביל של הלהקות הצבאיות, ומי שהלחין להן את מרבית להיטיהן בסוף שנות ה-60.
עם ערב נדלקים כל האורות בחלונות הראווה בדיזינגוף, עם ערב מופיעות הנערות מתנועות בגאווה בדיזינגוף.
ביחד עם כולם עם בו הערב פה נביט בנאון הצובע בול ברצוף בשעבה, אבל אנחנו ביס דקלות מבעד לזגוגית, כי אנו הגובות בחלון הראווה.
להקת פיקוד דיזנגוף, השבוע בשנת 1969. ובקפיצה נוספת, הפעם אל השבוע בשנת 2013. ניק וולנדה, האיש שעשה לעצמו שם כמי שהולך על כבלים המתוחים מעל תהומות, עשה את זה שוב, הפעם מעל קניון עמוק מאוד, באחד הנקיקים של הגרנד קניון בארצות הברית. וולנדה, אקרובט ופעלולן אמריקני, כבר הילך על חבל מעל אתרים מפורסמים כמו מפלי הניאגרה, וללא רשת ביטחון מתחתיו, כאשר הוא משאיר את הקהל פעור פה. כאשר קהל שצפה משני קצותיו של החבל ממש עצר את נשימתו. השבוע בשנת 2013 העומק מתחת לכבל שעליו הלך היה כגובהו של ה-Empire State Building, ואורך ההליכה על פני התהום היה משהו כמו 3/4 מייל. מפחיד, אין ספק.
Praise you God.
It was the pulse pounding, heart stopping walk of his life. Filled with words of prayer, Nick Wolenda put his life literally on the line Sunday night to be the first person to cross a gorge near the Grand Canyon.
Help me to relax, Lord.
With no safety harness, just his skill and balance, the 34-year-old inched his way across Hellhole Bend, an area known as the Little Grand Canyon, just east of the Grand Canyon National Park.
It's kind of hard to relax when you're 1,500 feet above a canyon.
Wolenda was slow and steady, Surviving on just a 2-inch wide cable, 1,400 feet long. That's more than a quarter of a mile. And 1,500 feet off the ground. Higher than the Empire State Building.
אז שמענו לא רשת ביטחון, לא כבל ביטחון, רק גובה או עומק מתחתיו, וגם רוחות שיקשו כמובן על שמירת שיווי משקל. כל זה נעשה בשידור חי בערוץ דיסקאברי, כאשר מצלמה מחוברת לגופו של האיש, ניק וולנדה, אז בן 34. המצלמה הראתה את העומק שמתחתיו, שהוא עצמו ראה והעצימה עוד יותר בעיני הצופים את הסיכון. וגם הוא צמד אליו מיקרופון והוא דיבר עם האולפן, הכל תוך כדי ריכוז שלא לאבד את שיווי המשקל. והוא לא נפל.
Winds are way worse than I expected.
Battling winds of up to 30 miles an hour. There was no shortage of nail-biting moments.
איך אתה מרגיש? הוא נשאל. הרוחות קשות יותר מכפי שציפיתי, אמר, אבל מהאולפן אמרו לו שהוא עושה את זה מצוין. באמת מבצע אדיר שדורש לא רק כוחות אלא בעיקר ריכוז. ומעניין שהשידור ששמע באוזניות וגם הגיב אליו לא הסיט את תשומת הלב שלו. מדהים, זה היה השבוע בשנת 2013.
Lord, help this cable to calm down. Command it in your name, Jesus, with the authority of God. Praise you. Praise you, Jesus.
How you feeling, Nick?
Good. A lot of wind.
Yeah, I know it's out there. Just, you're doing the right thing, though. Just take it.
Yes, Jesus. That's my king. Praise you.
כמה אירועים קצרים עכשיו מהציונות ומארץ ישראל. 1884, השבוע לפני 141 שנים, נוסדה בעמק החולה המושבה ייסוד המעלה. ב-1918 השבוע בגליל המזרחי קם קיבוץ ראשון, איילת השחר. 1937, שבוע לפני פרסום מסקנותיה של ועדת פיל בדבר החלוקה של ארץ ישראל לשתי מדינות, יהודית וערבית, היישוב בארץ קבע עוד עובדות על המפה. ובמסגרת התיישבות חומר מגדל, עלו על הקרקע 5 יישובים בזה אחר זה. טירת צבי, אחר כך מולדת, עין השופט, מעוז חיים ועין גב. 1946, זה מחזיר אותנו עכשיו 79 שנים לאחור, השבת השחורה בארץ ישראל. שלטונות המנדט הבריטי ערכו חיפושים ומעצרים נרחבים וצרו על יישובים וקיבוצים. הם הטילו עוצר בירושלים ובתל אביב. במהלך השבת הזו נעצרו 2,718 מאנשי יישוב, בהם דוד רמז, יצחק גרינבוים, דוב יוסף, משה שרטוק שרת, כולם חברי הנהלת הסוכנות היהודית והוועד הלאומי. מכאן לאירוע שהיה השבוע ב-1950, השבוע בדיוק לפני 75 שנים, חוק חדש בכנסת, חוק השבות. החוק קובע שכל יהודי זכאי לעלות לארץ אם הביע את רצונו להשתקע בישראל.
הנושא החשוב השני שדנה בו השבוע הכנסת הוא חוק השבות, הקובע את זכותו של כל יהודי לעלות לישראל, וחוק האזרחות, הקובע זכותו של כל עולה לאזרחות ישראלית. ראש הממשלה הגדיר את שני החוקים הללו, השלובים זה בזה, כמגילת הזכויות הניתנת על ידי מדינת ישראל לעם היהודי. הצעת חוק האזרחות הוגשה למליאה בליווי דברי הסבר מפי שר הפנים, מר משה שפירא.
ביום שחוק האזרחות ייכנס לתקפו, יהיו לאזרחים ישראלים כל היהודים שיהיו תושבי המדינה באותו יום. בעתיד יתווספו לאזרחי המדינה, היהודים שיוולדו בה ואלו שיבואו אליה כעולים. האזרחים יהיו ברובם הגדול בני העם היהודי. חברי הכנסת, עכשיו נקראים אתם להשלים מלאכה חשובה זו, על מנת לתת למדינה אחד מחוקי היסוד שלה.
קו בתמוז, יום הזיכרון לחוזה מדינת היהודים, אישרה הכנסת פה אחד את חוק השבות.
1956, 69 שנים לאחור, השבוע הוקם בהר הנגב יישוב חדש, אז עיירת פיתוח מצפה רמון. לפני הקמת בתי הקבע שימש היישוב מחנה לסוללי הכביש לאילת ולמניחי צינור הנפט. 5 שנים אחר כך, השבוע בשנת 1961, הונחה אבן פינה ליישוב אחר בנגב, ערד. 1965, השבוע לפני 60 שנה בדיוק, פילוג היסטורי במפא"י, מפלגת פועלי ארץ ישראל. דוד בן גוריון, מהמובילים, מחליט לעמוד בראש רשימה נפרדת, רשימת פועלי ישראל, רפי. זהו, עד כאן המסע השבועי שלנו לאחור אל אירועים שהתרחשו השבוע הזה לפני שנים. בעוד שבוע בדיוק עוד תזכורת לאירועי העבר, להתרחשויות של השבוע הבא לפני שנים. כאן איזימן, נשתמע.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.